רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
שים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם. ושלום לכם, מה שלומכם? עוד יום חמישי, עוד מדברים מקומי כאן ברדיו סול. ואיתנו היום אורח באולפן, מיד הוא יצטרף אליי, בני קרת, אבל לפניו נדבר עם ענבר אם. ענבר אם, המגדלור באפלה שלנו, הכלכלית, חזרה מיפן, ותספר לנו אם יש הבדל בין כסף יפני לכסף ישראלי, לא רק המטבע, השקל מול היין, אלא בכלל באורחות החיים הכלכליות. אלעד רובינשטיין מאוד השרון, הוא במאי, והיום הוא גם סופר, הוא התראיין, ספר לספר הראשון שלו, ולמה בכלל ללכת למיטה, למילה הכתובה והמודפסת, כשהיום אולנו בעולם הדיגיטל. ומיד התיישב פה האורח שלי באולפן, שלום לבני קרת, מה שלומך בני? רגע, עכשיו ישמעו אותך גם כן. שלום בני.
שלום וברכה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, מתרגש?
סליחה?
מתרגש?
אני לא מתרגש, אני כבר, כמו שאומרים, בקי בנושאים האלה, אבל אני שמח לבוא לפה ולספר על כל החידושים שיש לנו בעולם של הנדלן.
אז אנחנו מדברים הרבה בשנה, שנתיים האחרונות, יש הרבה שיחות חבריות על עולם הנדלן, והחלטתי היום קצת להרחיב את היריעה, ובחצי השני של התוכנית, ספרנו קצת אם עולם הנדלן בשרון הוא באמת הדבר הנכון, או כל אחד צריך למצוא לו אלטרנטיב במקום אחר, וגם על מרכזים מסחרים מיוחדים שצריכים פה בכלל. תן לנו קצת סקירה על ההיסטוריה והעבר וההווה של עולם הנדלן, אבל זה יהיה בהמשך התוכנית. זהו, אז אנחנו נעבור לאורחת הראשונה שלנו. לפני זה נשמע את ברי סחרוב, שמחדש שיר של אריק איינשטיין, אולי צריך לתת לזה עוד זמן.
החיים עוד לא חזרו למסלולם, לא, הפצעים עדיין לא הגלידו, אולי זה יישאר כבר לעולם, אולי צריך לתת לזה עוד זמן. אולי צריך לתת לזה עוד זמן, זמן. השמש הגדולה מופיעה תמיד בזמן, הגשמים גם הם בסדר, יומים הם בעיתה, עולם כמנהגו נוהג, שוקק בצנתיים, אבל משהו בלב זועק חזק אל השמיים.
החיים חזרו למסלולם, מדבר.
אהלן, אהלן. עוד יש ג'טלט, אבל מתחילים לחזור לשגרה.
נרצה יד. ענבר ראם, מי שלא מכיר, כי הייתה ביפן תקופה ארוכה של שבועיים, היועצת הכלכלית שלנו, המגדלור באפלה הכלכלית. אז תגידי לי משהו, יש הבדל בין הכלכלה הישראלית לכלכלה היפנית בהיבט של הצרכן?
כן, יש. יש הרבה הבדלים. יש קודם כל, היפנים הם הרבה יותר חסנים ומחושבים מאיתנו. זה מבחינת הצרכנות. אבל מה שהדהים אותי שם זה יותר הגישה של בעלי עסקים, לא של הצרכן.
מה ההבדל? בעלי עסקים זה בעלי עסקים, רוצים להרוויח כסף והרבה ומהר, לא?
כן, אבל הם כאילו מנסים לחשוב על הכל בשבילך. הם באמת נותנים לך חוויית קנייה אחרת. למשל, כשאתה נכנס יש בכל מקום חנות נוחות כזאת, אז אתה נכנס לחנות נוחות, זה כזה 7-11 כזה. בסדר, עוד אייסר, לא משנה איך קוראים לך, אבל עושה ממהרות, אבל כולם עובדים את הדבר. אז יש לך סקשן שלם שם של אוכל מוכן. עכשיו, זה ברמת, אם קנית יוגורט, יש כפית בתוך היוגורט, מקופלת.
Okay.
וברמה כזאת. עכשיו, הם אומרים, טוב, אם אתה קונה אוכל מוכן, ברור שאתה לא, אתה לא עכשיו, חכה שנייה, ארנת כלי ב...
נשמע כמו דבר מאוד טריוויאלי, לא?
לא, רגע, חכה. מתי נכנסת פעם אחרונה לחנות נוחות בישראל? 7-11 כזה.
לא כל כך, אני מתדלק בשירות עצמי וממשיך הלאה.
לא, אז שמה לוקחים את זה באקסטרים. זאת אומרת, אם אתה נכנס לחנות נוחות, אז יש לך שם, נגיד הם אומרים, טוב, אתה בטח, אם אתה קונה אוכל מוכן, אתה לא הולך עכשיו הביתה, צריך את זה ועכשיו. אז יש מיקרו בכל חנות נוחות כזאת. יש לך, בקופה אתה מקבל, לפי מה שקנית, אתה מקבל כף או מזלג או צ'ופסטיקס. יש לך שם מים חמים להוסיף למי שקונה מנה חמה. הכל ברמה כזאת שחושבים עליך עד הסוף, אתה מבין? ומנסים לחשוב ברמה עד הפרטים הכי קטנים, וזה נורא כיף.
ומה זה עושה לך בתור חוויה צרכנית, בתור מי שחושבת על כלכלת משפחה וכלכלה בכלל?
זה נורא כיף.
אנחנו צריכים לעשות דרך?
מה זה?
אנחנו צריכים לעשות דרך בשביל להגיע לשם?
כן, אני לא חושבת שאנחנו... אתה יודע, נכנסתי לחנות ליוניקלו. היה לי קר, ולא באתי ארוחה מבחינת הקור היפני, והיה שם איזה יומיים שממש נשברתי. נכנסתי ליוניקלו לקנות מייל. הוא שואל אותי בקופה, שואל אותי, את הולכת ללבוש את המייל הזה עכשיו? אמרתי לו, כן, אמר לי, אז בואי, שנגזור לך עכשיו את
טיקט.
את הטיקט, אמרתי לו, כן, אז ממש גזר לי, היה לו שם מספרן קטנים לגזור את הטיקט ברגע זה, באותו רגע. זה ממש ברמות, אתה מבין, הם ממש חושבים, כאילו הם ממש חושבים על הכל, הם ממש מנסים להיות... להיות איתך, עד הדברים הכי
טריוויאליים. אז מכיוון שרובנו לא נהיה ביפן, והמעטים שיהיו שם אולי פעם אחת בחיים, בואי תגידו לי, מה היית עושה עכשיו ומייבאת מיפן לכאן? אומנם הייתם רק שבועיים, אבל בכל זאת, מבחינת חוויה צרכנית, מבחינת מחירים, איך המחירים שם דרך אגב יקרים? זולים יותר בהשוואה עליו?
הרבה יותר זול מישראל.
פעם דיברו, אני זוכר שהייתי ילד, אמרו על כל תפוח ביפן עולה 100 דולר.
לא, אבל הכלכלה היפנית במצב מאוד קשה, אז הכל הרבה יותר זול. אבל הדבר שאני הייתי מייבד זה הסלוט לשירותים.
הסלוט לשירותים מחוממות ונקיות.
כן. קודם כל זה מחומם, ודבר שני, יש קונסולה שאתה יכול לכוון לך, יש שם מוזיקה, שאם אתה לא רוצה שישמעו את הצלילים שלך, אז יש את שם מוזיקה. ויש לך שטיפה, אתה יכול לבחור, ואת רמת העוצמה ואת רמת... זה מטורף, וזה כמובן חם, אז הגענו לישראל, אז ישר התלוננו על הירידה בסטנדרטים שיושב על הסלאשי, לא? חוממת. תקשיב, זה מטורף.
מבחינת רמת שירותיות או גישה או...
הם מדהימים, הם אדיבים ונדיבים והם חייכנים וחמודים. הם לא יודעים אנגלית, אבל האדיבות שלהם מפצה על זה. אבל בואו, לא הכל מושלם. רגע, אני רוצה להגיד גם שלא הכל מושלם. כי היפנים, זה נורא כיף. הבעיה שאצלנו, אתה מבין, אנחנו, תוכנית עבודה שלנו זה יהיה בסדר. זה לא תוכנית עבודה. ביפן התכנון הוא ברמות קשות, ולכן נורא כיף לנו, כי אנחנו באים, וזו מדינה נעימה ומסודרת ואדיבים וזה, אבל להיות יפני ביפן זה מאוד מאוד קשה.
מה, בגלל הנוקשות?
בגלל הנוקשות, יש חוסר גמישות, יש אפס... יש אפס מקום לטעויות, הם לא, הם מאוד מאוד לחוצים, אי אפשר להיות, אסור לעשות טעויות, אסור, עכשיו גם יש עניין של כבוד, זאת אומרת, אתה לא תלך לבוס שלך, אתה לא תלך לבוס שלך ותגיד לו שהוא טעה, למשל גם אם הוא טעה באמת, אסור, כי הוא הבוס ויש כבוד, אז היפנים חיים ברמת לחץ הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר בחרדה מאיתנו.
תקשיבי, לא קונה את זה. יש יותר חרדתיים ולחוצים מהישראלים?
כן, אנחנו חרדתיים כי יש לנו עניין של מלחמות וזה, אבל אנחנו לא, אבל אתה לא חרד ממה שהבוס שלך יגיד לך, או אם איחרת ב-10 דקות בעבודה. זה חרדה אחרת, זה חרדה מסוג אחר. ואנחנו פה בפרשת שזה חרדה. תראה, ביפן נגיד, אתה אחרי שבועיים שאתה חי ביפן, אתה דופק את הראש בקיר משעמום כי אין חדשות, בסדר? אתה פה רגיל לצרוך את זה לבדים, אבל זה רמת, יש חוקים נורא 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 כל כך נוקשים שאתה לא יכול לזוז מהם. יש אפס גמישות. ברגע שנקבע משהו, אפס גמישות.
אוקיי, אז בואי נחזור טיפה לפסים המעשיים. היום את גם הרי מטיפה כל שבוע פה לתכנון נכון ויעילות, אבל יש פער בין תכנון לבין גמישות? הנה בני שיושבתי פה באולפן, הוא איש נדלן, הוא מתכנן קמפיינים ומתכנן שיווק כמה שנים קדימה.
לפחות אני באופן אישי בין 5-10 שנים תמיד עובד קדימה.
אז אני לא סתם אומרת לך. אנחנו חיים, התוכנית, תראה, אני, בגלל זה אני מאוד אוהבת להיות ביפן, כי יפן זה ארץ, התכנון, ואני בן אדם של תכנון, אז אני מאוד אוהבת את יפן ואת היפני ואת התרבות היפנית, אבל, יחד עם זאת, אנחנו חיים בעולם של גמישות, זאת קורה משהו, אז אנחנו גמישים, אתה יודע, היינו בדרך למלון, והייתה תאונת דרכים, ובמקום להגיע תוך שעתיים, לקח לנו 5 שעות, שתי תאונות דרכים רצוף, והיינו צריכים, המדריך התקשר למלון, כי הגענו ב3:55, וב9 סוגרים את החדר אוכל. סוגרים את החדר אוכל. עכשיו, הוא היה צריך להתקשר. אין דבר כזה המדריכה היפנית שלנו, היא נכנסה לוויברציות מהדבר הזה, שאיך היא תתקשר עכשיו למלון ותבקש מהם שהחדר אוכל יהיה פתוח עד 10. כי אין מצב כזה. ואנחנו, הוא התקשר לחברה הישראלית, לאיש קשר בישראל, שהתקשר לאיש קשר ביפן, שהתקשר למלון, כי מיפן אי אפשר לעשות את זה, כי לא עושים דברים כאלה, אתה מבין? זה מה שאני אומר לך, חוסר גמישות.
אני יכול לספר שלפני הרבה שנים, שטיילתי באוסטרליה, הבית יותר פשוטה, חדר אוכל נסגר, תסתדר, אין דבר כזה.
כן, אבל פה אתה לא עושה את זה לקבוצה שמשלמת הרבה מאוד כסף, זה לא עובד ככה. אני אספר לך סיפור אחר, זה שלנו סיפר, המדריך, ששבוע קודם הוא היה עם קבוצה אחרת, והיה שואלת בונית, ואחת שומרת כשרות, והם החליפו מקומות. וכשהביאו את האוכל, אתה יודע בדיוק, כאילו, אתה יודע, בקבוצות יודעים בדיוק מי אוכל מה, והביאו את האוכל, והוא שצריכה לקבוצה את העית טבעונית, כי ישבה שם מישהי טבעונית, והוא פשוט עמד חסר עונים. אז המדריך לקח את שתי הצלחות, ופשוט החליף, הביא את זה, מה הבעיה? כאילו, יש איזו יצירתיות מסוימת, שאנחנו חיים אותה 24/7, אין שם את הדבר הזה.
אז מה שאת אומרת בעצם, בואו נשמור על התכנון, נשמור על היותנו אנשים שקולים כאן, גם כלכלית וגם בכל היבטים האחרים שתכנות חיינו, אבל תמיד לנצל את ערך הגמישות, אם זה
אני אומרת שצריך איזון, ושום קיצוניות היא לא טובה. לא הקיצוניות הזאת, וגם לא הקיצוניות שלנו, בסדר? כאילו, לא יקרה לנו כלום אם אנחנו נזוז טיפה שמאלה והם יבואו טיפה ימינה, אז אומרים, זה יהיה מושלם.
אומרים שהכללה עשית שתחיי חיים מעניינים, והברכה שלך שתחיו חיים מאוזנים.
מוזנים, כן, באיזון, באיזון עם הכל, כן, אבל היה טיול מרתק ואני מכניסו שוב.
מצוין, טוב, אז גם אנחנו נשמח, אז עדיין בר ותכין את עצמך לקראת סוף השנה, יש הרבה עצות כלכליות שצריך לתת לשבועות הקרובים, אז יש לך שיעורי בית, תתחיל להתכונן.
אני אוהבת את המשימות שאתה נותן לי, וכן הפקד, אני על זה.
להתראות, ביי ביי.
ביי.
למה זה לא רץ? רגע.
כביש ישר, שביל בגן, עץ ובי. אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי. מה שהייתי פעם. מזמן מה שעכשיו ילדות נשכחה צריף ירוק לא רחוק בית הספר מי נשאר מי עבר מי עודנו מה שהיינו פעם מזמן מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה ילדות נשכחת זוכר איך שהלכנו דרך קבע לאורך הרחוב המתרוקב
שלום אלעד רובינשטיין
שלום דודי היקר, מה שלומך?
בסדר גמור, אני שמח ומתרגש
לא יכול להיות יותר ממני.
אני מתרגש בשבילך.
איזה חמוד אתה.
אז בואו אני אציג אותך. אלעד רובינשטיין, קודם כל חבר, גילוי נאות, ונמשיך בזה שאתה בימאי, עם הרצאה מרתקת של להיות הבימאי של חייך, ועשית עכשיו עוד משהו גדול, נמצא עכשיו במכבשי הדפוס, בוא תספר לנו.
ואני חשבתי ש3 ילדים זה הדבר הגדול.
אתה רוצה, אז אני אספר לך כמה דברים גדולים שהולכים לקרות לך בעתיד, אבל כן.
אולי עדיף לא לעשות ספוילר.
לא לעשות ספוילר, אוקיי.
תשמע, אני חייב להגיד לך, בתור במאי, שאחד הדברים שמושכים אנשים לראות טלוויזיה, זה כשיוצרים מולם דרמה. אז הם לא יכולים להתנתק מהמסך. והשיחה בינינו מתרחשת בדקה מאוד מאוד מרגשת ודרמטית. לא תשאל למה.
נו, קדימה.
אנחנו בעצם התכנסנו כדי לדבר על הבייבי החדש שאני מוציא בימים אלו, שזה ספר. אני לא סופר, לפחות לא הייתי עד היום. אני מסתבר. האות הראשונה שהתחלתי לכתוב בספר הזה הייתה לפני משהו כמו 3 שנים, בתקופת הקורונה. ושמע, זה מסע. אם תרצה נדבר עוד מעט מה זה אומר לכתוב ספר למי שככה יש לו תוכניות, אבל זה מסע. והסיבה שזה כל כך מרגש אותי לדבר איתך דווקא בשנייה הזו, כי לפני שבוע ראיתי את העותק הראשון שלו יוצא מהדפוס, אישרתי אותו, ולפני, לדעתי, 2 דקות, נכנסה תמונה של הארגזים בבית הדפוס עם ההודעה, מוכן, מוזמן לבוא לאסוף.
אבל בואי, קודם כל, השם של הספר כבר יש? כבר מותר להגיד?
בוודאי, בוודאי. להיות הבמאי של חייך.
אוקיי. אבל זה מוטו שאתה מוביל אותו כבר הרבה מאוד זמן בחיים המקצועיים שלך, להיות הבמאי של חייך.
נכון.
אז אנשים יקראו את זה גם בספר, ובואו ככה תנסה לכתוב לנו את האחור של הספר. אתה יודע, פעם הייתי קונה ספרים לפי האחור של הספר. אז בואו תספר את
ה... יש פה תמונה שלי, אז זה כבר יפתה אותך.
אוקיי.
אבל מה כתוב פה מסביב? איך נגרום לחלומות שלנו להפוך למציאות?
אוקיי. האם זה בכלל אפשרי לגרום לחלומות שלנו להפוך למציאות?
אני חושב שעצם העובדה שאני מחזיק עכשיו את העותק הזה ביד, זה כבר מוכיח שכן, לא?
חד משמעית.
יש איתנו באולפן בני קרת, שהוא איש פרסום ואיש נדלן ותיק, והוא אומר חד משמעית כן.
בוודאי. אז אגב, אפרופו נדלן וכולי, גם לפני שאתה בונה בניין, אתה הולך לאדריכל ומעצב אותו. יש את הסקיצה. וכשהבנתי את זה מהצד
שלי... ועוד דקה לפני יש לך את החזון ואת החלום שעליו דיברת, כי בלי חלומות לא קורה כלום.
נכון מאוד, נכון מאוד, ממש ממש ככה. זה הוויז'ן שנמצא אצלך בראש. וברגע שיש לך את הוויז'ן הזה, אני תמיד אומר שכל אחד שבא ואומר לי, יש לי חלום לעשות ככה וככה, אני מנסה לשקף לו שהעובדה שזה בא ממנו, זה אומר שזה אפשרי, ושלא ייתן לאף אחד להגיד לו שזה לא. ועם זה בעצם אני יוצא בדרך עם הספר הזה, שכל פרק בו הוא בעצם סיפור ממשהו שקרה לי בחיים, ואיזושהי תובנה או כלי שכל אחד יוכל לקחת לחיים שלו. זה היופי פה.
אבל אני הולך להתגיר אותך. לבוא ו... קצת יומרה לבוא ולהגיד על אנשים איך לנהל את חייהם. צריך קצת אומץ גם בשביל זה, לא?
אני לא בא לנהל אף אחד.
לא לנהל אף אחד, אבל להגיד לאנשים תאיזו. כאילו אתה מוציא את הנקודת הנוחות שלהם, מהשגרה שלהם, חלומות זה דבר מפחיד גם, אני יודע, אני חי את החלום שלי כבר 5 שנים.
את כל הפסקה האחרונה אמרת באיזושהי קונוטציה שלילית.
אני אומר שזה הדבר,
אני אומר שזה הדבר הכי מופלא שבעולם להוציא אנשים מאזור הנוחות שלהם. שם בדיוק נמצא הרגע שבו הגולם הופך לפרפר. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. במקום מפגש שלנו עם בן אדם, יש משפט שאומר, תגרום לאדם שפגשת לצאת טיפה יותר מחוייך מאיך שפגשת אותו לראשונה. ואני חושב שזה הקסם הגדול. שאתה פוגש מישהו ושואל אותו, מה שלומך? מעבר לזה שאומר לך, סבבה? עוד משפט אחד, ומה עוד? מה אתה יכול לשתף אותי שבא לך לעשות ועוד לא עשית? שם אתה תגלה את היופי של החיים האמיתיים. שם אנשים ישתפו אותך באמת בחלום שלהם, ואם לך תהיה את האפשרות לעזור להם, לא תעזור להם?
בוודאי שכן.
העזרה הראשונה שאתה יכול לעשות להם זה להקשיב להם. ואז בעצם עזרת להם לבטא את החלום שלהם בכל. וזה כבר משהו שכאילו אני קורא לזה להדפיס את המחשבה למציאות.
יפה מאוד. אז הספר שלך יוצא, ואתה הגשמת עוד תחנה בדרך, אבל אתה יכול לתכנן קדימה הלאה, או שאתה אומר נחיה את החיים ונזרום עם ההישגים היומיומיים?
תראה, השיטה וגם הדרך שבה אני כותב את הספר ואני מדבר על זה בהרחבה, בסוף בסוף זה לסמן יעדים. איזשהו נון צדי כזה אי שם, ועד לשחרר. לתת לחיים לזרום. זה כמו אותה טיפה שנוחתת על קצה ההר ומתחילה ככה, אתה יודע, לזרום במורדות ההר. בסוף היא תגיע למקום. השאלה היא מהדרך הזו, הקצרה או ארוכה. בסוף נגיע, אם ממש ממש נאמין, נגיע לים ולמקום שאליו חיוונו, בתקווה, אם באמת באמת נעשה את כל ה... ונתמיד. אז כן, יש המון יעדים שעוד יש לי ככה בראש, אבל אני חי את הרגע.
כן. עכשיו, הספר, אמרת, כבר מודפס, ואיפה אפשר יהיה לרכוש אותו?
אז זו שאלה מצוינת. בעצם, אתה זוכר שאמרתי לך שאני לא סופר עדיין עד ללפני דקה?
נכון.
יפה, אז אני גם מגלה כל פעם את הפרק באיך עכשיו מפיצים ספר וכולי. אז מי שירצה לרכוש אותו כמובן יכול לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, שם אני אשים את הלינקים וכולי. בשלב הראשון הוא לא יצא לחנויות הספרים, זה יותר מעגלים הקרובים. אל תדאג, אני מבטיח לך עותק עם הקדשה אישית.
אני כבר קניתי.
בשמחה. ושם אני אוכל לשים לינק, וכל מי שירצה לקבל ככה ספר עם הקדשה יגיע עד אליו. ואתה רוצה שנעשה משהו שבדרך כלל, אני לא יודע, אני אעשה, אולי גם אתה. זה פותח את הספר איפה שיוצא ומקריא חצי פסקה, בא לך?
קדימה.
נראה מה יצא לנו?
יאללה, דפדף. זרום כמו הטיפה.
בדיוק. אז בוא נראה מה יצא לך. סוד הקסם. איזה פרק אהוב. נפלת על פרק טוב. אז כמו שאמרתי לך, יש סיפור בהתחלה, אני אספר אותו במשפט, ואז אקרא את פסקת הסיום של הספר. וזה מחזיר אותי לימים שבהם הייתי מארגן עם הולדת בעברי, זו הייתה העבודה הראשונה שלי, ואז הייתי קוסם, עשיתי קסמים, והלכתי לחנות של צ'יקו ודיקו, אתה זוכר אותם?
בבת ים או ביפו?
הם היו ביפו, נכון, זה אלנבי. ואמרתי לו, אני רוצה לקנות לך קסם, הוא אמר לי, מה אתה קוסם? אמרתי לו, כן, בטח. אז הוא אמר לי, תעשה לי קסם. אמרתי לו, תביא לי מטפחת, אני אעלה לך אותה. אז הוא אמר לי, לא, 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 לא. בלי כלום, בלי אביזרים, בלי כלום. אמרתי לו, בלי אביזרים, לעשות קסם? אני לא יודע. ואז הוא עשה איזה טריק עם הידיים והעלים את האצבעות. הוא אמר לי, קוסם טוב, יכול לעשות קסם בכל מקום, גם על אי בודד בלי עזרים. עכשיו, אני מספר לך את זה, כי בעצם כל אחד מאיתנו הוא קוסם, והפסקת סיום של הספר הזה הולכת ככה. היכולות שלנו, של כל אחד מאיתנו, מאפשרות לנו להיות קוסמים. אתם יודעים לעשות קסמים בתוככם, מעצם היותכם, באמצעות הדמיון והיכולות שלכם. כן, גם בלי עזרים, בלי פירוטכניקה ובלי פילטרים. אתם פשוט יכולים להביא את מי שאתם לאן שתלכו, ואיזה מזל שאתם הולכים עם עצמכם בכל מקום.
אלעד, המון בהצלחה.
תודה.
תודה שיתפת אותנו, וכשיצא הספר גם תגיע לפה לאולפן ונדבר עליו באריכות.
בהצלחה.
אני יכול לדמיין את זה.
תודה רבה אלעד רובינשטיין עם הספר להיות הבמאי של חייך שיוצא שבוע הבא. תודה אלעד, נתראות, ביי ביי.
תודה לך.
ביי ביי. בני, שאנחנו רק איתך.
מצוין.
אתה יכול להוריד את האוזניות, אם זה לא נוח לך נראה שאתה קצת מצוין.
לא, יכול להישאר, אבל קודם כל רציתי להציג את עצמי.
אז רגע, נתחיל במשהו אחר, נתחיל במה שהכי חשוב בימינו, לא הצטלמנו. אז בוא נתחיל בתמונה. רגע, נהפוך את זה. שלום לבני קרת.
שלום דודי, מה שלומך?
בסדר גמור, איך אני אציג אותך? איש פרסום, איש נדלן?
אני עוסק בשיווק ומחירה של נדלן במשך ה-25 שנה האחרונות. אני רואה חשבון בהשכלתי. מגד במילואים, נשוי אב לשלושה וסב לשלושה. תחום הנדלן הוא תחום האהבה שלי, אני בן של קבלן, אני דור שלישי לאנשי נדלן. אבא שלי היה קבלן, סבא שלי היה מנהל אדמיניסטרטיבי של שופ לימים אזורים, אח שלי היה סגן יושב ראש שיכון ובינוי, ואני עברתי לשיווק ולמחירות. כאשר ההתמחות שלנו היא באמת בניהול פרויקטים גדולים, שהמשרד ליווה עד היום מעל 30 אלף יחידות במחירה, בשיווק, במיתוג, בכל מה שקשור לעולמות האלה. בעת האחרונה אנחנו מתמקדים בעיקר בשיווק ומחירה של פרויקטים גדולים, שלשמחתי שניים הם באזור השרון, אחד בהרצליה, ונרחיב עליו בהמשך, והשני נמצא בנתניה.
אני רוצה לשאול את השאלה. היום זוג שבא לקנות דירה, כמה הוא שונה מהזוג שבא לקנות דירה לפני 25 שנה?
בוא נגיד ככה, אנחנו עשינו סקרים, אנחנו התחלנו במחיר ממוצע של דירה שהיה מיליון שקל. האמת היא, זה התפתח, זה התחיל מ-700, עבר אחרי זה לממוצעים 850, מיליון, ובעת האחרונה אנחנו רואים שהממוצעים גדלו כדי, בטח פה באזור של השרון, לפחות לשלושה מיליון שקלים, וגם יותר.
מה זה עושה להליך הרכישה, להסתכלות הכלכלית? כי זה נשמעים מספרים בדיונים. אני זוכר את הדירה הראשונה שאני קניתי, עלתה 730 אלף שקל ברעננה, ונשמענו הון עתק שבקושי הצלחנו לגייס.
אז כמו פסח, בכל דור ודור זה נשמע לנו היסטרי. אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור ולגזור אחורה, ולהבין מאיפה יצאנו ולאן אנחנו מגיעים. גם תושבי מדינת ישראל 2024, חלק ניכר מהם, יש להם הון עצמי. איך? מהטעם הפשוט שאנשים צברו נכסים, כבר יש לנו בעיקר דור שלישי ורביעי פה בארץ. הנכסים האלה הם חלק מההון העצמי, מה שנקרא עוברים, לא עלינו שהולכים ההורים בירושות, וככה בעצם על ידי התפתחות הנושא של המימון שהפך להיות מאוד דומיננטי, והדבר השני התפתחות ההון העצמי וכמובן יכולת ההחזר, בעצם מאפשרת לאנשים לרכוש דירות יותר יקרות.
אבל מעבר לדירה יותר יקרה, גם מבחינת איכות הבנייה או הדרישות, לא נדבר על ממד שהיום זה סטנדרט, כי מה לעשות, אנחנו מבינים שהאיום, גם אם הוא נגמר עכשיו, הוא יכול להתעורר שוב בעתיד. גם הדרישות של הקונים הם נהיו שונות?
דרישות של הקונים התקדמו כמו בכל דבר. אנחנו רואים את זה בעולמות טכנולוגיים, ואנחנו רואים את זה בעולמות של רכב וכולי. גם ענף הנדלן הפך במידה מסוימת לענף יותר צרכני. לא עוד כך פתרון דיור, אלא אנחנו מוכרים חוויית מגורים. והחוויית מגורים היא חוויה כוללת, של מרגע שאתה נכנס למתחם, ועד שאתה נכנס לבניין, ועד כל הפסיליטי שיש לך מסביב, ועד כמובן לדירה, ומה שנקרא לניטי גריטי של החדר עצמו. אבל ברמה העקרונית, כולנו עברנו שינוי. בשנות עד שנות פחות או יותר ה-70-80, ייצרו פה פתרונות מגורים. ישראל הייתה מדינה צעירה, ואנחנו רואים כל בנייני הרכבת שאנחנו מדברים עליהם על התחדשות, מאיפה הם נולדו? הם נולדו מפתרון מגורים שהיה צריך לתת להרבה מאוד אנשים שהגיעו לארץ, ומהר. וזה מה שיצא. היום אנחנו כבר, כל דבר יש לו עוד אדג' ועוד איכויות שנדרשות, ולכן הוא הפך להיות באמת, אנחנו שנינו ראינו מפרטים של דירות, שפעם זה היה יוקרת על, והיום זה דברים שהם סטנדרט. אבל מה שהכי הרבה התייקר, וזה נודע לאמת, זה בעצם ערכי הקרקע. בשל המיקום, בשל המקומות והמיקומים, הערים שקיבלו נפח קצת יותר משמעותי, והם כבר לא צעירים בני יומם, יש ערך למקום שאתה גר בו, והערך הזה מתבטא בערך הקרקע. כמובן, כתוצאה מזה, הממשלה גם רואה הרבה מאוד מיסים וכולי, ולעדות אנחנו יכולים לראות דברים במספרים מאוד מאוד גבוהים, כמו שאנחנו רואים למשל באזור החדש של הפינוי של שדה דוב, והכניסה בעצם של פרויקט חדש, שבעצם רוב החדש שלם של תל אביב, עבר הירקון הצפוני, שהוא יושב על הים.
בוא נתמקד רגע באזור השרון. אתה כותב אצלנו טורים באתר המקומי על אזור השרון. אזור השרון אין כמעט קרקעות פנויות. יש שרידים אחרונים של קרקעות, ברעננה אפשרו קצת, שדה התעופה הצפוני של הרצליה באיזשהו שלב יפונה, אבל אין עתיד לנדלן בלי התחדשות עירונית. אבל התחדשות עירונית זה המון היבטים. זה קודם כל למצוא את האתרים שאפשר לפנות ולבנות מחדש. דבר שני, לחשוב על פתרונות תחבורה, תעסוקה, עירוב שימושים. חברתיים, צרכנות. יש בכלל הסתכלות כוללת על כל ההיבטים האלה שפשוט עושים בניין, בונים אחר במקומו ולא מסתכלים קדימה.
לא, אני חושב שקודם כל, כל הרשויות, ואנחנו רואים את זה בצורה מפורשת, הולכות קדימה עם הנושא הזה של ההליך התכנוני, ובטח באזור השרון. אנחנו בעצם מגיעים היום, ותכף אני אתן איזושהי סקירה קצרצרה, שבאזור השרון, בגלל הסיבות שציינת, ובגלל שעתודות הקרקע הן קטנות, הדברים שהם כן מאוד מאוד דומיננטיים, הם בעיקר התחדשות עירונית ופינוי-בינוי. כשאנחנו מדברים מה ההבדל, הבן אדם הסביר לא מבין מה ההבדל, זה גם התחדשות וזה התחדשות. נכון, אבל כשאני מדבר על התחדשות עירונית, אני יכול להסתכל על הבניין הבודד, כמו שאתם יכולים ברחובות שלכם באזור השרון, בין אם בהרצליה, ברעננה, כפר סבא, עוד השרון, רמת השרון, בכל אחד מהמקומות האלה אתם תראו שיש בניינים שנבנים בחלק מהרחובות כהתחדשות עירונית. סטנד אלון, אין חשיבה כוללת והוליסטית. לעומת זאת, מתחמי פינוי בינוי, כמו למשל רובע שלם, שאמרתי שאנחנו אוטוטו מתחילים בשיווקו יחד עם רז שרייבר של החברות באמת מכובדות, גם קבוצת ים סוף וגם קבוצת לוינשטיין, מתחם שלם שמסתרע מצמרות בחלק, צמרות הרצליה על גבול רמת השרון בחלק הדרומי שלו ועד רחוב רבי עקיבא, פשוט שכונה שלמה שמתרוממת, כולל מבנה ציבור, כולל פיתוח סביבתי, כולל כבישים, כולל חניון תת-קרקעי, וכולל בסופו של יום כ-11 מבנים, חלקם יהיו במגדלים של 25 קומות, וחלקם בבנייה מרקמית של 9 ו-10 קומות, כל אחד לפי בחירתו ולפי אהדתו. אין מה לעשות, במקומות שבהם יש חוסר בקרקע, בייחוד כמו באזור השרון, צריך לבנות לגובה. אם פעם ראינו את אזור השרון, האזור נקרא לזה הילדותי, התמים, השלוש קומות, הכפרי, הדברים האלה לא מחזיקים מים, ואנחנו במדינת ישראל היום כבר 10 מיליון, ואני מניח שאנחנו נגדל בקצב די גבוה, ולכן הפתרונות לאלה שרוצים לגור באזור יהיו במגדלים ובמקומות של עירוב שימושים.
אז א', אני מסכים איתך, כי רעננה למשל הולכים על התחדשות בניינית, אין כמעט מתחמים, וברעננה מגבילים את הקומות ל-7, 9 קומות, בודדים יקבלו היתרים ליותר.
כן, זה בנייה מרקמית בתוך העיר, אי אפשר לעשות פתאום סיטואציה שבה אתה מרים מגדל, ואתה פשוט סותם את כל האור והאוויר וכולי, ויוצר משהו שהוא מין מפלצת לא קשורה. לכן האחידות, גם תראה את זה בהרצליה, ברחובות הראשיים וכולי, האחידות היא בנייה מרקמית של 9, או נקרא לזה בין 8 ל-10 קומות. זה נקרא בנייה מרקמית, בניינים של 32 עד 34, לפעמים 30 דירות, שזה היום נחשב אינטימי ובוטיקי. אנחנו התרגלנו לגור גם במקומות שהיה בהם 6 דיירים, או 12 דיירים, והכרת כל אחד. היום, מה לעשות, מתקדמים עם הקדמה, ואנחנו הולכים למקומות אחרים.
אתה יודע, בכל זאת, דיברנו על זה, דיברנו על התחדשות עירונית, ההתחדשות היא לא רק בדירה, אלא בכלל סביבת המגורים.
נכון.
איך אפילו בדתים האלה בתאים? כי למה אני צריך בעצם לנסוע לתל אביב לעבוד? למה אני לא יכול לעבוד במגדל, אז למטה בקומות הראשונות?
אז קודם כל, כמובן שדברים השתנו גם בחלק הזה, גם בשוק העבודה, גם בשוק התחבורה וגם בשוק הביטחון. כל אחד מהם משפיע לנו על הנדלן. אז בשוק הביטחון אנחנו מבינים, מה שנקרא בלייב, שהיום חייבים מרחבים מוגנים. ולכן במקומות שבהם אין מרחבים מוגנים, כי הבניינים ישנים מדי, חייבים קודם כל את הנושא הזה לפתור. זה נושא אחד. נושא השני, נושא התחבורה. אזור השרון, עדיין לא רואים את זה בעין, אבל כבר התוכניות מתקדמות והביצוע יגיע אחריו, מחובר גם לרכבת וגם לרכבת הקלה. הנושא הזה בעצם יקצר טווחים בצורה משמעותית. כך למשל, תוכל להגיע מבסר, מגדלי בסר ברמת גן, ולגור במרכז הרצליה, בטווחים של, אני מאמין, 10, 12, אולי 15 דקות, נוח מאוד, אבל אנחנו עדיין לא שם, אבל זה הולך לשם. אז גם נושא של תחבורה, כולנו באזור השרון מרגישים היטב מה עשה 531 לכל אחד וחייו הוא.
לא יכול לדמיין איך החיים שלנו יהיו בלי זה. וזה כמה שנים רק.
זה כמה שנים, ואנחנו בעצם פתאום התחברנו לכל כבישי הרוחב.
איך הגעתי מתל אביב לרעננה בלי 531?
הגעת, נסעת דרך כביש 4, נסעת לאט לאט והגעת בסוף. ורעננה היא כמובן עיר אהודה, עיר פורחת ועיר יפה. הנושא השלישי, זה הנושא של הצרכנות. אנחנו כל הזמן מתקדמים, ולכן היום שואפים יותר גם הרשויות לייצר מתחמי פינוי בינוי, לא רק הבניין הבודד, אלא להסתכל על מתחם שלם שבו יש לי מספר בניינים, ואז אני יכול לבצע גם חידוש של תשתיות, תשתיות, מים, ביוב, חשמל וכולי, צריך להסתיר חשמל, אין עמודים, אני יכול לחדש את כל הדברים המוניציפליים, לבנות בית כנסת חדש, לבנות בית ספר חדש, כל הדברים הללו, וכמובן אני יכול לבנות את כל הבנייה המרקמית סלש מגדלים בהלימה ובתכנון מראש של הכל. כל השכונה מתוכננת מראש. ברגע שהדברים מתוכננים הכל מראש, כך גם מתוכננים החיים וכל הפסיליטיז. ובעצם מה זה הפסיליטיז שאנחנו מדברים אליהם? אז אם ניקח לדוגמה, סתם לדוגמה, את גליל ים בהרצליה, אנחנו נלמד שאנשים יורדים מהבית, פוסעים 50, 100, 120 מטר, מגיעים לפארק הרצליה. נהנים בפארק, הפארק הזה הוא פארק תפעולי, הוא פארק שכולל גם בילוי, פנאי, עכשיו גם מסעדנות, בתי קפה, ששזורים, ובעצם גם מסחר, כי הקרבה לקניון היא מאוד גדולה, קרבה למרכז תחבורתי גם הוא גדול, מעבר לכביש, ובעצם אנחנו מייצרים פסיליטי שלם, שהוא מרגע שיצאת מפתח הבית שלך, אתה יורד למטה, אתה ממשיך לחיות, וכל הדבר הזה נקרא איכות חיים.
ואפשר לייצר אותה? כי בוא נדבר על ככה, יש הליכי תכנון שהם מאוד מאוד ארוכים.
נכון.
ולא ניכנס לזה עכשיו, אז קשה מאוד להשפיע על קיצור הליכי התכנון.
נכון.
ובזמן שמתכננים, אתה יכול לתכנן פרויקט עתידי, אבל המציאות כבר משתנה לך.
קודם כל עושים התאמות. דבר שני, נדלן זה דבר ארוך. שמתכננים, אולי אין את כל הטכנולוגיות, אבל אם יש דברים שאנחנו במהלך הדרך קוראים, כמובן שיקחו אותם בחשבון, אין מבחינת חומרים, טכנולוגיות, טכנולוגיות בנייה, דברים אחרים, וכמובן שהדברים גם נבנים עם איזושהי מבט ראייה קדימה של לפחות כמה שנים. אבל תחשוב איזה יופי זה, ניקח עוד דוגמה של משהו שהוא חזק ועובד וכולנו מכירים, אזור חשמונאים בתל אביב,
okay.
TLV.
Okay.
ודאי כולכם הייתם שם, בעצם בן אדם יכול לגור שם, לעבוד שם, לבלות שם, לקנות שם, ליהנות שם, בטווח של, הייתי, הגזמתי עכשיו, 1,000 מטר. 1,000 מטר יש לו מעגל חיים שלם. אותו דבר, את הדברים האלה אנחנו מנסים באמצעות עירוב השימושים לנסות ולהביא עד כמה שקרוב לכל אחד מהמקומות, כי בסוף בכימונאות צריך ווליום, צריך כמות של אנשים שתפקוד את המקום, כי אחרת אין התכנות כלכלית. אבל אנחנו למדים שהיום בכל פרויקט יש חזית מסחרית, חזית מסחרית עדכנית שיכולה לתת את השירותים המיידיים שהבן אדם צריך. מה הבן אדם צריך? בדרך כלל זה כביסה, אז יש איזה מכבסה וכו'. זה לפעמים שירותי דואר או בנק או צ'יינג', לא משנה מה ההוויה באזור. זה חנות, בית קפה, חנות מקולת או איזה סופר. והדברים המיידיים שאותם אנחנו צריכים, בשביל החיים היומיומיים שלנו, ובשביל זה שלא נצטרך על כל דבר לקום וללכת. עכשיו, גם ברוב הערים, בייחוד באזור השרון, רוצים להפוך אותם לערים ירוקות יותר, שנלך יותר ברגל, שניסע יותר בתחבורה ציבורית, ואופניים.
תראה, אחד מתופסי הנדלן הכי גדולים זה חניה ברחובות, זה נדלן מבוזבז. א', אין מקום לכל המכוניות, דבר שני, זה שטח שהוא מבוזבז, הוא... למה לא לעודד הליכתיות, שבילי אופניים, או את כל השטח הזה? אבל הבעיה פה זה התאמה בין אזור לאזור, השכונה החדשה שאתה מדבר עליה בהרצליה. האם היא מותאמת לצמרות, האם היא מותאמת לשכנים שלה? כי אתה נמצא בסוף במובלט שאתה מתכנן אותה יפה, אבל אם היא לא מתחברת לאזורים סמוכים,
זה לא שווה כלום. היא בהחלט מתחברת גם לרמת השרון, פרויקט קוראים לו קונקט, הוא מחבר בין רמת השרון להרצליה. אפשר לראות דוגמה חיה, אבל שנבנתה טיפה יותר מאוחר, בשנות ה-80 לדעתי, נווה אמירים.
Okay.
שכונה הוליסטית, ששם הקונספט היה שבונים מגדלים, מה שנקרא היום בנייה מרקמית, אז זה היה מגדלים, היו גם בתים פרטיים בקצה הצפוני, ומרכז מסחרי עם קאנטרי. היום משלבים את הכל בתוך המבננים. בגלל היעדר מיקום, בגלל נושא של קרקע, אתה תראה, אולי המקום הבולט ביותר, אתה תראה למשל באזור חשמונאים, שצמוד לקניון TLV יש מבנה שהוא מבנה של 3 או 4 קומות, שהוא בית ספר, בית ספר של עיריית תל אביב. אנחנו הולכים לקראת שינויים מרחיקי לכת בנושא הזה, ובעצם גם ערי השרון מיישרות לימין, כיוון שאזור השרון הוא בעצם הפרוור של תל אביב, לא פחות מזה. מרחקים, מרחקי אפס, שגם אם אנחנו מסתכלים על חול, אתה מבין שברדיו של ה-20 דקות ממרכז העיר, אתה נמצא עדיין בעיר. ואצלנו 20 דקות מעזריאלי, אני כבר הגעתי פחות או יותר, אני מניח עד להוד השרון, בטח בתחבורה שקיימת היום, ולכן אנחנו מסמנים בעצם מעגל של אזור השרון מהצד הצפוני ואזור השפלה הדרומית, פחות או יותר ראשון עד רעננה, כאזור שהוא בעצם תל אביב הגדולה. כשמדברים על מדינת תל אביב, לא מתכוונים רק למרכז, אלא לכל המעטפת.
אתה מתורגר גם איש פרסום וגם איש נדלן.
באמת.
אז עד כמה שונה הגישה השיווקית היום? היום שאתה בא למכור פרויקט חדש, מה הדגישים שאתה שם?
אז קודם כל, הקהל השתנה. הקהל צורך מידע בצורה מסוימת. היום רוב השוק עובד באופן דיגיטלי. אמצעי ההמחשה והיכולות שלנו לרדת לרזולוציות מאוד מאוד מדויקות, כמו איזה נוף יהיה לך מהחלון, או לחילופין, באיזה כיוונים ומה זה אומר עם הנצח חמה והשקיעה, איזה אור יהיה לך בבית, אוהב יותר אור, פחות אור, יורדים לרמת רזולוציה שאפשר להמחיש כמעט כל דבר. ובעצם הסיטואציה הזאת, שגם כוללת התפתחות אישית מאוד גבוהה של האנשים שבאים לרכוש, כי הם כבר יש להם יועצי מימון, מעצבים, יש להם סיי בכל דבר ועניין, זה לא מקבלים משהו כראה וקדש.
וגם יזמים מבינים את זה?
בהחלט, בהחלט.
כי אם יזמים... פעם, אתה יודע, היום נסים להחביא את הבעיות או להסוות, היום היזמים לא חושבים.
תראה, היום אי אפשר להחביא שום דבר, אנחנו עובדים, כמו שאומרים, בריל טיים, הכל נמצא ברשתות, אנחנו רואים את זה גם מתחומים אחרים, אותו דבר גם נדלן. בסופו של דבר אין הפתעות ואין מתנות חינם, היזם רוצה להרוויח, הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה למכור, הוא רוצה למכור, הוא צריך לענות לצרכים של הלקוחות שלו. הוא עונה לצרכים של הלקוחות שלו, הוא מתגמש איתם מבחינת תכנון או דברים כאלה, הוא בעצם מנצח וממשיך הלאה. הדירות הסטנדרטיות או הבסיסיות שלא נוגעים בהן, נמצאות בעיקר במחיר למשתכן ובעיקר במחיר מטרה. Okay. קצת פחות באזור השרון, הפעם האחרונה היה קצת בגליל ים וברעננה,
אולי קצת זמר. בכפר סבא הולך להיות שכונה
קצת בכפר סבא.
אבל מה שאתה אומר בעצם, שההתפתחות היא מועצת, בתקופת הקורונה, קצת אחרי תקופת הקורונה, כל הקבלנים אמרו, אין לי סחורה, אני מוכר עוד לפני שחשבתי, או לפני שתכננתי את הקרקע כבר מכרתי. היום המצב קצת השתנה, לא?
כן, מצב השוק הוא מצב גלי. או שאנחנו למעלה או שאנחנו למטה, והוא משתנה ומתעכל השני והערב, בהתאם לציפיות ובהתאם לתשומת לב שיש לצרכנים. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד עצימה, מאוד מאוד רגשית, כמעט כולנו מחוברים בצורה כזאת או אחרת לחייל, לשורד, למשפחה כזו או אחרת. אנחנו חיים את זה, ותעוקת הלב על זה שחטופינו עדיין לא חזרו, המאה היא גדולה, והיא הולכת איתנו ומשפיעה בהחלט על אופן ההתנהלות הצרכנית. כשאתה בא לקנות דירה, אתה לוקח מוצר שהוא מוצר כבד. זה לא מוצר צריכה בר קיימה שטעות בגינו, מקסימום פספסת, לקחת שני חלב במקום אחד, פספסת במרחב של 10 שקלים. בנדלן זה יכול להיות עשרות אלפים רבים, מאות אלפים, שלא לדבר גם על יותר. בסיטואציה הזאת אתה צריך שקט נפשי בשביל לבוא ולרכוש, ולכן אלה שצריכים לרכוש ומשפרי דיור, כל הקהל הזה של משפרי דיור, בעיקר, שהוא חלק ניכר מהשוק, אנחנו פחות רואים אותם. הזוגות הצעירים, שוב, חלק הלכו למחיר למשתכן וזכו בדירות. האלה שלא הלכו וקנו דירות, הסתייעו עם ההורים, ויש לנו גם כל מיני קהלים נוספים שנוספו, שזה אפרופו שיווק. משפחות יחידות מכל הסוגים. גרושים, גרושות, יחידים, רווקים, צעירים, מבוגרים. הכל הולך, אז יש קהל כזה, ויש קהל של מצמצמי דיור. כאלה שגרו באזור השרון, בווילה גדולה, הילדים עזבו את הבית, והם רוצים עכשיו לגור במרכז תל אביב, ב-TLV, לרדת למטה, וכמו שאומרים, לחיות את החיים שהם קרובים, טווח של, דיברנו, עד 1,000 מטר, יש להם כמעט את הכל, או תחבורה ציבורית תיקח אותם, ובעצם הקהלים האלה מאפשרים לנו לעשות משחקים בתמהיל של למי מוכרים, כי כל אחד יש לו גם את הניואנסים שלו, ועוד לא דיברנו על העולים החדשים, שצפויים להגיע וכבר התחילו להגיע.
על הילודה שיש פה בלי עין הרע.
הילודה בלי עין הרע, ועוד קהלים מגדריים שהם צריכים פתרונות מיוחדים, כמו קהל חרדי וקהל דתי.
תקשיב, כמה שאני כן עוסק בעולם נדל"ן, אבל זה עולם שפשוט יש בו אין סוף של ידע, של אפשרויות, של הזדמנויות, של חשיבה יצירתית.
לגמרי.
בני, מתי הזמן הנכון לקנות דירה?
אז קודם כל אני גורש שהזמן הנכון לקנות דירה הוא שאתה צריך לקנות דירה. הנושא של דירה בישראל הוא בעצם קמאי. כיוון שכמעט 70% מחזיקים דירה בבעלות, זה אומר שאנשים מאמינים בנדלן, וזה אנחנו כבני אדם, כיהודים שגרים בארץ ישראל, רוצים לבטן את הנכס. וזה שונה, כי לא תמיד זה החלטה כלכלית, לפעמים זה החלטה רגשית, ופה בארץ אנחנו רואים באחוזים ניכרים. אם אנחנו מסתכלים על עכשיו, וישאל אותי הבן אדם הסביר, אז עכשיו לקנות או לחכות? אז אני רק אציין כמה דברים, כי הנבואה ניתנה לשוטים, בטט. וכיוון שכך, בעצם יש לנו כמה סיטואציות. אנחנו בסביבת ריבית, שהיא לא אפס, היא סדר גודל של בין 5-7%, זה אומר מחיר הכסף עלה. התשומות של הביצוע עלו, זוכרים פתאום למשל ארדואן הפסיק קשרי מסחר עם ישראל, מחיר הברזל, הבטון עלה, אוקיי? כי חסר יותר חומרי גלם, צריך להביא אותם ממקומות אחרים, העלות עולה. אז עלה לנו המימון, עלה הנושא של חומרי הבנייה. כוח האדם בבנייה עלה בצורה מטאורית, דבר שיגדיל מאוד, אם כבר יש לך עובדים, את עלות הבנייה. עלויות הקרקע, דיברנו עליהם, ומדינת ישראל כרגע לא משחררת קרקע בחינם, אלא במחירים יפים יפים, גבוהים גבוהים, כי זה מקור הכנסה בלתי נלאה. ואם אתה מסתכל על כל הפרמטרים האלה, אתה מבין שכרגע, גם בגלל היעדר היצע, מספק, אפילו שכרגע כולם גרים, אבל זה שגרים בבית של ההורים זה לא מצב טבעי, זה שגרים כמה ביחד זה לא מצב טבעי. אז בשביל מצב טבעי יש לנו מחסור ועוד גידול באוכלוסייה, צב וחשב האם בסביבה כזאת יכולים להיות ירידות מחירים. אז תיאורטית כן.
מעשית זה לא יקרה.
יפה. אם אנחנו מסתכלים עדיין, כמובן לא על המצב הקיצוני או שיסגרו פה מחר את המדינה מכל סיבה, אז מאליו אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים רק בכיוון עלייה, וזה עוד לא דיברנו על עודפי ביקוש. ראינו מה קרה ב-2011, ראינו מה קרה לא מכבר ב-22, יש סייקלים. אז אם עכשיו הוא לא מוכר, בסוף, כמו שאני תמיד נוהג לומר, מי תשרי עד תשרי, לא כולל תשרי, הכל כתוב וחתום. ולכן אנחנו, מה שנקרא, בגל של נדלן, נניח ניקח אותו 10 שנים, אנחנו נראה שהגלים מקבילים. אז יכול להיות שבשנה, תלוי באיזה נקודה אתה, מוכרים פחות או נעצרה המחירה, אבל היא תמשיך. יש ביקושים וכמובן באזור השרון.
יש לנו המון נושאים לדבר, אתה יודע מה זה אומר?
בהחלט.
שצריך לבוא לפה שוב.
שצריך לעשות שיעורי בית שוב.
הוא צריך להגיע לשוב פה שוב. בני קרת, תודה רבה לך.
רציתי, אם יש עוד דקה.
כן, בבקשה.
אז רק לתת לאנשים כמה דברים, להסתכל עליהם ממש ליד הבית. אז קודם כל, שאנחנו מסתכלים על עירוב שימושים. יש לנו את מתחם ביג גלילות, שעתיד להיפתח בשנה הבאה, והוא עשוי להיות נקודה כימונאית, יתרון וגם חיסרון. יתרון מאוד גדול, כי אני חושב שזה יביא לאזור השרון ולמודעות של אזור השרון, בגלל שהוא נמצא בגלילות, בצורה מאוד, מאוד מיידית. זה משהו מיוחד, וזה משהו, זה יהיה אירוע, אירוע, ביג. אירוע, אירוע ביג, ביג טיים. אנחנו יכולים לראות את פארק צפון של רמת השרון, שכונה חדשה שנבנית ממש עכשיו. אנחנו יכולים לראות בהרצליה את רובע קונקט, שעכשיו ייכנס לבנייה, רובע ויצמן. זה הכל מתחמים שהם מאות יחידות דיור, שמפנים ובונים מחדש תוך כדי עירוב שימושים, ותוך כדי זה שאתה משלב גם מסחר ותעסוקה, ביחד עם המגורים, וגם על זה, זה שיחה נפרדת, אבל גם על זה צריך לדעת איך עושים, כי לא כל דבר חי עם כל דבר, כי לפעמים בבית אנחנו אוהבים לישון, ולא לשמוע רעש של מסחר ודברים כאלה. דיברת גם על צפון הרצליה, שדה תעופה, נדבר גם על צפון רעננה, שגם הוא מתפתח, ואנחנו רואים את הכביש היפה, ויש עוד הרבה דברים, אני מבטיח להכין עוד הרבה מטעמים, ואני גם אשמח לענות על שאלות של אנשים שנמצאים בגזרה.
בני קרת, תודה רבה לך, ותודה רבה לכם מאזינים שלנו, אנחנו נתראה פה שבוע הבא, במדברים מקומי, להתראות, ביי ביי.
תודה. אמרתי לך שאני מתרגש קצת, ואז אני מתחיל, לא מפסיק לסתום את הפה. בסדר, היית בדיוק במשפט סיום. כן. לא, לא, בסדר, אנחנו פה בשידור לייב, זה לא סתם פודקאסט. כן, מאוד מטלטל.
בקשר למעיין ויטלמן.
שנייה.
תודה רבה.
תודה, דודי. שנייה, טלנט, אני איתך. זה אירוע מטלטל ביותר. בטח שהוא
יאללה,
בואי, בואי, תזבי, תזבי את המקום, בואי, תזבי את המקום, אני צריך לרשום. בואי, תשבי את המקום, מה שצריך.
איפה אני יושב?
אין לנו הרבה
זמן. נו, רציתי שיהיה למטה.
בואי, נו, בואי, עזבי את זה עכשיו, פה, פה.
הוא אמר שהוא סדר לנו, בואו סידר לנו ככה.
שימי מזגן, מזגן, מזגן.
לא עובד.
זה יכול להיות שזה. איך זה יכול להיות, תשאיר את הדלת פתוחה גם.
לא, בטוח, השתגעת.
אז אם אין מזגן, מה אתה רוצה שנעשה? אני מתקשר פה?
כן, למה השוק כאילו הדליק את המזגן?
לא יודע, בואי תשבי.
יואו, תראה גם השעון לא נכון. מה יהיה? תראה מה השעה, אחת ורבע.
בואי תשבי.
שבת, שבת.
עוד הדליק את המזגן אבל, לא? אחרי את השעלת איתך.
לקחתי. נראה לי זה עובד, זה עושה רעש, לא? לא יודעת.
הוא לא שם שאין מוזיקה, אני לא יודע למה הוא לא עושה...
הוא צריך לשים לנו כפתור כדי שיהיה לנו באנר.
יש הכל פה, הכל בסדר.
אין, לא מצאתי אותו.
מה, לא מצאתי
אותו? יש רק את הכפתור שלך.
תוכנית. מי נראה?
שוב זה גובה. 1-2, 1-2. שומעים אותך. זה נורא גבוה.